הייתה. אלישע מזהיר את מלך ישראל, שלא התבררה לנו זהותו בבירור, אם כי נראה לנו שזה יהורם בן אחאב, מפני המערבים של מלך ארם, ומלך ארם מגיע למסקנה שמי שמגלה למלך ישראל את סודותיו הוא אלישע, ואז הוא שולח חיל גדול לדותן, והקדוש ברוך הוא מכה אותם בסנוורים. כן, אמרנו שרשי הגדיר את סנוורים חולי של שיממון, רואה ואינו יודע מה הוא רואה. לא שהם לא ראו, הם ראו, הם לא נהיו עיוורים, אבל הם בעצם איבדו את תחושת המיקום, או מה שחוש הראייה אמור לעשות לאדם, ובעצם התברברו. או קראנו עד סוף הפרשה או שלא, או שהסברנו עד איפה שקראנו פסוק י' הגענו, נכון? אז לא קראנו יותר. בסדר, אז עכשיו אלישע יוצא אליהם מדותן ויוביל אותם, כמו החלילן מהמלין, כן? יוביל אותם אל תוך שומרון, הבירה, היינו לכיוון דרום, ייקח אותם לכיוון שכם יותר. פרק ו' פסוק י"ט. ויאמר עליהם אלישע, הלא זה הדרך ולא זו העיר, לכו אחריי והוליך אתכם אל האיש אשר תבקשון. ויולך אותם שומרונה, ויהי שומרון. ויאמר אלישע, אדוני פקח את עין אלה ויראו. ויפקח אדוני את עיניהם ויראו, והנה בתוך שומרון. ויאמר מלך ישראל אל אלישע, הכיר אותו, הכה הכה אבי. ויאמר לו, תכה אשר שבית בחרבך וקשתך, אתה מכה שים לחם ומים לפניהם, ויאכלו וישתו וילכו. ויכרה להם קרה גדולה, ויאכלו וישתו וישלחם וילכו. ולא יאספו עוד גדודי ארם לבוא בארץ ישראל. כן, אז אלישע יוצא אליהם מתוך העיר ואומר להם, לא זה הדרך. דרך יכול לשמש גם זכר וגם נקבה. פה זה, יש הדרך לחובה, וכאן זה בלשון זכר. אז לא זו הדרך כדי להגיע אל הנביא, ולא זו העיר שהוא בתוכה, כי רשי אומר שהוא לא שיקר, הוא באמת כבר יצא מדותן. לכו אחריי, הוא התנדב, הסבר פניך לתייר, להראות להם איך מגיעים אל אלישע, והוליך אתכם אל האיש אשר אתם מבקשים, והוא מוליך אותם אל הבירה שומרון. מכניס אותם פנימה, ואז הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא לפקוח את עיניהם ויראו. אז כבר דיברנו על כך שפקיחת עיניים, זה חידוש רעיון, כך כותב הרמב״ם במורה, זה לא זה חידוש, זה לא ניתוח לייזר, אלא יש אדם שרואה ולא רואה, וכשפוקחים את עיניו הוא מבין את משמעות התמונה, קורא אותה נכון. אז פתאום הם רואים שהם בתוך שומרון שבויים בלוע הארי, ומלך ישראל, אם זה יהורם, שמח על צדיקים מלאכתם נעשית ידי אחרים, כן? אז הוא אומר לו, האכה, אכה, כן, פעמיים, אשמיד אותם עד הסוף, אבי, כמו אבי, אבי רכב ישראל ופרשיו, דהיינו אדוני, לשון של כבוד וחיבה. הוא אומר לו, אלישע, לא תכה, כן? אנחנו ראינו כבר שאלישע ביקר את ההומניות של אחאב, כשהוא שילח את בן הדד, וגם נראה בהמשך שהוא מבקר את ההומניות של מלך ישראל, ש... הוא אומר לו לראות בחץ ובקשת עוד ועוד ולא להפסיק. אז אלישע הוא לא חשוד על שהוא יפה נפש שמאלן, אבל פה במקרה הזה הוא אומר לו, צריך להיות אכזרי נגד האויבים, נחרץ מולם כשאתה מנצח אותם במלחמה, אבל פה שזה בא לך מן ההפקר, לא תכה. כן, אשר שבית האם אשר שבית בחרבך וקשתך אתה מכה, וכי אתה תפסת אותם בכוחך שיש לך צידוק להכות אותם. הפוך, תנהג בהם מנהג הכנסת אורחים, שים לפניהם לחם ומים, זה כינוי לאוכל, ויאכלו וישתו, ותחזיר אותם אחר כך הביתה לארם לשלום. אז הוא מכין להם סעודה גדולה, והם אוכלים ושותים, כנראה ששותים יין ולא רק מים. דרך אגב, יכול להיות, אני קצת חוזר בי עכשיו, יכול להיות שבאמת אלישע אמר, תן להם לחם ומים, כי בכל אופן הם אויבים, לא צריך עכשיו לתת להם אבזים, ברבורים, אבוסים וכו'. ופה עוד פעם רואים את הקיצוניות של מלך ישראל, רגע אחד הוא רוצה להשמיד את כולם, אחר כך הוא עושה להם סעודה, כסעודת שלמה, קרה גדולה.
קרה סעודה?
לא, למה קרה? קרה. מלרע. המונח תחת הרש, נכון? קרה זו סעודה, מי שהיה פעם בהר גריזים וראה את האתר שבו השומרונים מקריבים את קורבן הפסח, יש שם בורות גדולים שממלאים אותם בגחלים ומשלשלים לתוכם, כמו שחזל אומרים, שהם משלשלים את הכבש לתנור, אז כנראה שקרה זה כמו כחרי איש בור, הכוונה כדי להכין את הבשר, היו מכינים שוחות וחפירות עמוקות, תנורים תת-קרקעיים כאלה, ואז כל סעודה או לפעמים סעודה נקראת קרה, גם אם לאו דווקא עסוקים שם בקריאת בורות באותה עת, אבל זה, זה מקור הביטוי, קרה. והוא משחרר אותם, כן, כמה פעמים כבר אמרנו שיש הבדל בין לשלח לבין לשלוח. הוא לא שלח אותם, שאני שולח מישהו אני מצפה שהוא יעשה שליחותו ויחזור להודיע לי או וכו'. וישלחם זה כמו והיא בשלח פרעו את העם, שחרר אותם, הוא שחרר אותם מהשבי והם הולכים לבן הדד, ולא יספו עוד גדודי הרם לבוא בארץ ישראל, להיינו דווקא האצילות של מלך ישראל או של אלישע הביאה את בן הדד להחליט להפסיק כרגע עם השליחת הפדיונים לפשיטות בתחומי ממלכת ישראל, אם כי נראה שבהמשך הייתה מלחמה כוללת בין ארם לבין ישראל, כנראה אחרי כמה שנים או משהו כזה, זה מה שנראה בפרשה הבאה. מה ראינו בפרשה הזו מעבר לנס הגדול שעשה אלישע, לשבות איזה חיל כבד מאוד ולהוליך אותו כסומים בערובה לאיפה שהוא רוצה וכו'. אז קודם כל אנחנו רואים שאלישע התפרסם גם בכל הממלכות השכנות, כן, עד שאחד מעבדי מלך הרם אומר לו, דע לך מי שמגלה למלך ישראל את אשר תאמר בחדר משכבך, כנראה בעקבות הסיפור עם נעמן, ומישהו כאן העלה סברה שאולי נעמן הוא זה שאמר למלך ישראל, מי שיודע עליך הכל זה אלישע, אני מכיר אותו ואני מכיר את היכולות שלו, אולי. אז בכל אופן אלישע התפרסם כנביא בעל יכולות בכל המרחב. דיברנו על זה ביום חמישי, שחוזר על עצמו כל הזמן, שעובדי עבודה זרה, בין אם הם גויים ובין אם הם ישראל, יש להם תפיסה מאוד פרימיטיבית של האלוהות, כן, מלך ארם, היות והנביא יודע מה אני מדבר על חדר משכבי, אז אני עכשיו אתפוס טוב בשבי. איך אתפוס טוב בשבי אם הוא יודע את התכנון שלך? על זה הוא לא חושב, זה מתוחכם מדי כדי להבין את ה... כלומר, גם את האל הם תופסים כבעל מוגבלויות ובעל מידות מושחתות וכו', אז גל וחומר את הנביא, מצד אחד הם מאוד מעריכים את הכוחות שלו, מצד שני הם מתייחסים אליו כמו כל בשר ודם אחר, ותפיסה שלנו היא נראית משעשעת קצת, פרימיטיבית כזו. טוב, נראה...
מה קשור בין זה שהאב היה מלא סוסים ברכב אש לנס שנעשה עם הסמרי?
לא, אין קשר. ההר שמלא, דיינו, סוסי הרכב והאש שמקיפים את דותן בעצם באים להראות, זה טוב שאלת את זה. זה כאילו, סוף כל סוף אנחנו לא לומדים פה היסטוריה, דיברנו על זה הרבה פעמים, אלא לומדים אמונה והשקפה ומידות. אז פה רואים כאילו, כן, שהרכב שעימנו הוא רב מהרכב שאיתם, הכוונה היא מלחמות לא מוכרעות אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם נזכיר, מלחמות מוכרעות על פי סגולה רוחנית שיש. רק צריך לפקוח את עיניו של הנער שיראה נכוחה את המציאות. כמו שדיברנו אז שאלישע אומר על אליהו, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, נכון שהוא ראה שם רכב אש וסוסי אש כמו כאן. ושוב אנחנו רואים את הפי שיניים ברוחך, שאלישע הוא ממש כפיל של אליהו. אבל בעצם מה אמר אלישע לאליהו? מה שמגן על ממלכת ישראל זה לא הרכב והפרשים שאחאב שקד לטפח, אלא אתה הוא רכב ישראל ופרשיו. אז אותו דבר גם כאן, כן, רואים שבעצם הסגולה הרוחנית היא המשמעותית במלחמה. בקיצור, הרבה פעמים בחזל גם רואים את זה, שרו של מצרים, כאילו עוד לפני קריאת ים סוף יש ויכוח בין שרם של ישראל לשרם של מצרים, ומי שמנצח שם בוויכוח למעלה, אחר כך המלחמה היא כבר למטה, היא כבר משנית. זה לא העיקר, אלא בעצם עיקר ההתרחשויות הן ביכולות הרוחניות של הצדדים הנלחמים. טוב, בסדר, נראה בפרשה הבאה מצור ומלחמה כוללת בין ארם לבין ישראל. רק נעיר הערה, כן, פה כתוב מי זה מלך ארם. בפרשה הקודמת לא כתוב מי זה מלך ישראל, לא כתוב מי זה מלך ארם, כך אצל נעמן, וכך גם בפרשה שקראנו עכשיו, פרשת דותן, פרשת הסנדברים. אבל בהמשך כן כתוב מי זה מלך ארם, זה לא כל כך עוזר לנו, כי בדרך כלל שמו היה בן הדד, כמו אבי מלך בפלשת, כמו פרעו במצרים וכו'. ומלך ישראל לא נזכר בשמו. עכשיו נראה יותר פשוט לומר כאן נמצא, כאן היה, הכוונה על פי המיקום באמת מדובר ביהורם בן אחאב, ובבן הדד שנלחם מול אחאב גם הוא בן הדד השני, כי מי שזוכר היה בן הדד אחד שהיכה את נפתלי בזמן בעשה, הוא היה הראשון שם, כן, בהזמנתו של עשה. זוכרים, בעשה מלך ישראל צר על הרמה, אז עשה מוציא את כל האוצרות, שולח לבן הדד, והוא מכה שם את נפתלי, ואז מלך ישראל מרפא מממלכת יהודה. זה בן הדד הראשון. עכשיו בן הדד השני זה הוא שנלחם באחאב כמה מלחמות, ואחאב שובה אותו ואחר כך משחרר אותו במלחמת אפק, משחרר אותו וכו'. אז נראה יותר לומר שפה הכוונה בבן הדד השני וביהורם מלך ישראל, אבל זה לא מוכרח. יש שרוצים לטעון שאין מוקדם ומאוחר בספר מלכים, ובעצם בן הדד פה זה בן הדד השלישי, ומלך ישראל זה בנו של יהוא. שכחתי כעת את שמו, יהוא, עוד לא למדנו עליו, זה מלך שישמיד את כל בית אחאב, כדבר השם ביד אליהו בכרם נבות. אז יש מי שאומר שזה פה בדור יותר מאוחר, ואולי תוך כדי לימוד נביא הסברים לכאן ולכאן. אם כי שוב, הכיוון הראשון נראה, לא צריך להגיד שאין מוקדם ומאוחר, אלא זה כן על פי הסדר.
אין
משהו
הגבול, כאילו
שכמה גמר שמרון הערנו על זה ביום חמישי, שמילא אם הם פושטים בנפתלי אז עוד אפשר להבין, אבל כשמגיעים לדותן, קומנדו סורי נוחת בדותן עם מסוקים וזה וזה, אז זה מראה שבאמת הממלכה נמצאת בחולשה גדולה מאוד, שבעצם אולי כל עיר מצליחה להגן על עצמה, אבל במרחבים שולטים כוחות אויב עושים כבתוך שלהם. נכון, זה מעיד על חולשה. אחת מהסיבות לאחר את בן הדד ואת מלך ישראל זה בגלל שכתוב ולא יספו עוד גדודי ארם לבוא בארץ ישראל, והנה מיד לא יספו גדודים אבל הגיעו גדות שלמות. אז מה עשינו בזה? זה אחד השיקולים. טוב, יש לנו עוד זמן, בואו נראה עד רווח הפרשה. בסדר. ויהי אחרי כן ויקבוץ בן הדד מלך ארם את כל מחנהו ויעל ויצר על שומרון ויהי רעב גדול בשומרון והנה עד היות ראש חמור בשמונים כסף ורוב עקב דמיונים בחמישה חסף ויהי עובר על החומה ואישה צעקה אליו למור ראשי אדוני המלך ויומר על יושיעך אדוני מאין מן הגורן או מן היקב, ויאמר למלך מלאך מתון, אומר האישה הזאת, תן לי את בנך ונאכלנו היום את בני, נאכל מחר, ונבשל את בני ונאכל אהו, ואומר אליה ביום אחר, תן לי את בנך ונאכלנו ותחביא. וישמוע המלך את דברי האישה, ויקרא את בידיו והוא, וירא מן השק על מסרו מבית, ויאמר כה יעשה לי אלוהים, כה יוסיף אם יעמוד ולשפט עליו היום. ואלישע יושב בביתו, והזקנים יושבים איתו, וישלח איש בטרם יבוא המלאך אליו, והוא אמר אל הזקנים, ראיתם כי שלח בן המרצח הזה להזיר את ראשי, ראו סגרו הדלת ולחצם אותו בדלת הלא כל רגלי אדוניו, עודנו מדבר עמם, הנה המלאך יורד אליו היום, הרימה זאת הרם את אדוני, מה אוכלים לאדוני עוד. כן, אז בן הדד קובץ את כל מחנהו, וראינו כבר במלחמות מול אחיו שיש לו 32 מלכים שכפופים לו, אז צבא גדול, והוא עולה לצור על שומרון, ובשומרון יש רעב גדול שיכול להיות שהוא לא רק תוצאת המצור, אלא אם נציץ לרגע בפרק ח', ואלישע דיבר אל האישה אשר החיה את בנה, דיינו השולמית, קומי הולכי את ובתך וגורי באשר תגורי, כי קרא השם לרעב וגם בא אל הארץ 7 שנים. אז יכול להיות שהמצור הגיע אחרי כמה שנות רעב, שכבר גם ככה המצב היה מדולדל מאוד, וזה יצר רעב גדול, לא סתם רעב בשומרון. והנה ארם צרים עליה, הכוונה זו סיבת הרעב. וכדי להמחיש עד כמה הרעב היה גדול, שראש חמור, שזו בהמת מאה, שבדרך כלל לא אוכלים אותה, אבל את הצון והבקר כבר מזמן קילו, ועכשיו התחילו לאכול בהמות מאות, ובראש אין הרבה מה לאכול, זה לא הבשר המשובח, ואף על פי כן זה עולה 80 שקל כסף, שזה סכום אסטרונומי בשביל ראש חמור. ורובע הקו, כן, קו זה משהו כמו ליטר נקודה 2, כן, משהו כזה, זה 300 סיסי, בקיצור. רובע הקו, פחות מפחית קולה, אבל אין שם קולה, אלא יש שם דיוויונים, דיו זה לשון דווה, הדווה בנידתה, כלומר, הפרשות של יונים לא אכלו אותם, אלא הם שימשו להסקה. אבל לא היו עצי עסקה שהיו אז דבר מאוד מאוד יקר המציאות. אז 300 סיסי של צועת יונים שהיו אוספים, כן, היונים יש להם כנפיים, אז הן יכולות לצאת לשדות וללקט קצת גרגירים, חוזרות רק לשלשל על אנשי שומרון מלמעלה, אז בכל אופן אספו את הדביונים הללו, וזה עלה 5 כסף, שזה גם כנראה סכום עצום. מפני הכבוד מכנים פה, כן, כמו שמכנים תחורים וכיוצא בזה, ובעוד מקומות ואיש אחר ישכבנה, אז גם כאן דביונים, זיבת היונים. ומלך ישראל עובר על החומה כדרכו לראות, לעודד את השומרים, לראות שהם לא נרדמים בשמירה כי העיר במצור. ואישה צועקת אליו מתוך העיר, הושיע אדוני המלך. עכשיו הוא יודע מה היא רוצה ממנו, רוצה אוכל, מאיפה הוא הביא לה אוכל? ויאמר, אל יושיעך אדוני. קצת קשה, מה? למה אתה מקלל אותה? אז אפשר לומר שהוא אומר לה, כאילו, מה את רוצה ממני? אני לא הבאתי את הרעב ואת המצור, השם החליט לא להושיע אותך, זה לא תלוי בי ואני לא יכול לעזור לך. אבל אפשר גם להגיד שהוא קילל אותה, כי גם העצבים שלו היו מרוטים, ועכשיו עוד הנודניקית הזו רוצה ממני דברים שאני לא יכול לתת לה, אז הוא לא רק הפנה אותה אל הקדוש ברוך הוא, אלא גם קילל אותה. כן, בדברים הרעים אפשר לזרוק על הקדוש ברוך הוא. והוא אומר לה, כן, מאין הושיעך, מן הגורן או מן היקב? הגורן והיקב תמיד היו מחוץ לעיר, והעיר נצורה, אז אין לנו אפשרות לייצר מזון, לא לדוש תבועה בגורן, כי גם לא זרעו ולא קצרו בגלל הרעב, וביקב גם יקב זה גומה, כן, לדריכת ענבים בסלע, אז אין שום פעילות חקלאית. מאיפה אני אביא לך?
אפשר גם להגיד שהוא מסיים שהשם לא מושיע אותה, אז הוא פעני מושיע.
כן, אמרתי, אפשר לומר כך, אל יושיעך השם זה לא כללה, אלא זה קביעת עובדה, כאילו מי שאמור להושיע אותך זה השם, והוא לא מושיע אותך, אל יושיעך זה הוא לא מושיעך, אבל אפשר גם להגיד שהוא גם כילל אותה, כן, כי רק זאת עוד חסרה לי עכשיו, הנודניקית הזו, הוא כאילו מנסה לייצב את השומרים על החומה וזה, והיא באה לבכות לו. אבל בכל אופן, אחרי הכללה הראשונית, הוא אומר, טוב, בכל אופן נראה מה היא רוצה, כלומר גם הוא במצוקה קשה, אז הוא שואל אותה, מה לך, מה את רוצה? והיא אומרת ככה, האישה הזאת, היא כנראה תפסה אותה באוזן, והביאה אותה, את חברתה אל המלך, היא עשתה איתי הסכם, תני את בנך ונאכלנו היום, ואת בני נאכל מחר. וחצי מההסכם ביצענו, ונבשל את בני ונאכלהו. או, עכשיו לא נזכר שהם הרגו אותו. אז יש פה שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שהם הרגו, שהבנים היו חיים והם הרגו אותם, רק לא כתבו את זה מפני הכבוד. כאילו, יש דברים שכבר אי אפשר לכתוב, תבין לבד. ואז כאילו ביום השני, עוד לא קראנו את זה, ואומר אליה ביום האחר, תני את בנך ונאכלנו, ותחביא את בנה כדי להציל אותו ממוות. ויש אפשרות לומר שהילדים מתו מרעב, והם אכלו את בשרם, אז למה היא החביאה את הבן שלה? כי היא רצה לאכול אותו לבד. היא לא רצה לשתף עוד מישהי בסעודה. אז שתי אפשרויות. איך שלא יהיה, זה פה התקיימה התוכחה שבתורה, גם פה. ואכלתם בשר ביניכם, ובשר בנותיכם, מה שרואים במגילת איכה, ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן בירושלים, בתקופה יותר מאוחרת מפה בשומרון. אבל בכל אופן, אז לא ברור אם אלה היו ילדים שכבר מתו, שגם ככה זה מזעזע, או שהם טבחו אותם ואכלו אותם, שזה עוד יותר מזעזע. טוב, אז היא באה לטעון טענה צודקת, וכשהמלך שומע את דברי האישה ומבין עד איפה המצב, עד כמה המצב חמור, כי כנראה בארמון המלך בכל אופן היה משהו לאכול, אז הוא קורע את בגדי המלכות, והוא נמצא על החומה, וכל העם שבעיר רואה שמתחת לבגדי הפאר הוא לבוש סק. דהיינו, המצב קשה קשה, והמלך בעצם מתאבל, רק הוא לא מראה את זה החוצה כדי לא לשבור את המורל של הלוחמים והעם. זה קצת מזכיר לנו מי לבש סק בשעה קשה, אחאב. אז יכול להיות שזה יהורם בן אחאב, קצת מחזק את זה שהוא נהג במנהג אביו פה. אבל שוב, זה למחצה, לשליש ולרביע. כה יעשה לי אלוהים וכה יוסיף, כן, זה לשון שבועה כזו, אם אני לא אקיים את מה שעכשיו אני אומר, שתבוא עליי כזו כללה ועוד כזו כללה, ולא תרחו אפילו לכתוב מה זה. אם יעמוד ראש אלישע בן שפט עליו היום, למה? כי הוא אשם. מי שאומר את הנבואה, הוא מייצר את הצרה, ככה בתפיסה הפרימיטיבית של מלך ישראל, כן? מי שמשקף לך את המציאות, אז הוא אשם במציאות, ולא אתה אשם. מה?
איזה נבואה?
תראה, אם נאמר שמה שהיה בפרק ח' זה קרה באותה עת, וזה הגיוני, אז הנה, הוא אפילו אמר לשונמית שיהיה רעב, אז הוא אשם ברעב, וכו'. זה שוב, זה קצת משעשע, אבל זו התפיסה.
אז אם הם כל כך, אם הם כל כך טיפשים ולא מבינים את
הדברים,
מה אתה
מעניש,
או
להניש, או לשחות לתת להם נבואות,
כאלה שהם חושבים
שממש אלישע
הוא זה
שיפר את זה, והם לא מבינים שזה מעשה. הם לא אנשים טיפשים בהוויות העולם. באמונה הרוחנית שלהם היא פרימיטיבית, היא אלילית.
אבל כאילו, מה נביא ומוכיח אותם?
נכון.
הם לא מחברים את זה למעשה, הם חושבים שממנו הרבה.
נכון, נכון. אז איך אפשר להסביר להם? עוד קצת דרך הרגליים, דרך הראש לא נכנס, אז דרך הרגליים אולי ייכנס. עוד מעט נראה גם ששוב, זה כל הזמן מלך ישראל רשעים מלאי חרטות, כך אומרים, פעם אחת, דרך אגב זה גם זה שהוא כועס על האישה, מה אתה כועס עליה? רואים מין התנהגות כזו, מאוד כועם, מקלל אותך, אומר טוב, מה את רוצה? וזה, עכשיו הוא שולח מישהו להרוג את אלישע, מיד אחר כך הוא רץ אחריו כדי לעצור אותו, כי בעצם אלישע לא השם, הוא רק אומר לנו את דבר השם, רואים שהוא עצמו כמו אחאב, פעם הוא עם אליהו, פעם הוא עם איזבל, תלוי מי האחרון שדיבר איתו וכו'. אז
כן, הוא שילח
בכל, יש אומרים ככה, יש אומרים שזה כעס עליו, למה נתת להם לברוח משומרון, למרות ששם זה היה חיל קטן יחסית, זה לא היה כל צבא ארם וכו'. יש מפרשים שאומרים ככה, אבל לי נראה יותר שהכעס עליו הוא שכאילו הרצפה עקומה, תבין, אדם לא יגיד אני לא יודע לרקוד, אלא הרצפה עקומה, כמו ילד שנתקל בקיר אז הוא מרביץ לקיר או משהו כזה. טוב, אז אלישע יושב בביתו בשומרון, בתוככי שומרון, וזקני העיר נמצאים אצלו, איזושהי ישיבת התייעצות, מה עושים, אולי ביקשו ממנו שיתפלל, יחלה את פני השם וכו'. ומלך ישראל שולח איש אחד מלפניו, שזה אומר שהוא לא הולך להביא את אלישע אליו, אלא הוא הולך ואומר לו, תוריד לו את הראש. אתה תליין, לך ותוריד לאלישע בן שפט את הראש, כמו שהוא נשבע. עכשיו, בטרם יבוא המלאך אליו, והוא אלישע אמר אל הזקני, אם הוא כבר מקבל נבואה, כמו שהוא אמר לגחזי, שלא ליבי הלך, אתה חושב שלא ראיתי מה זה, גם כאן, הרי איתם כי שלח בן המרצח הזה, אז המרצח זה יכול להיות אחאב, שדמי נבות ודמי נביאי השם, שהוא בהסכמה שבשתיקה עם איזבל אשתו, אבל בין המרצח זה גם יכול להיות יהוא בן נמשי שרצח את כל בית אחאב. עכשיו לכאורה זה טוב, קדוש ברוך הוא ציווה כך, אבל חז"ל אומרים שבגלל שיהוא, זה לא חז"ל, זה בעצם נביא, הנביא הושע אומר, ופקדתי את דמי בית אחאב על יהוא, כי אם הוא גם עובד עבודה זרה, אז איזה צידוק יש לו להשמיד את בית אחאב? כי הוא הבן של יהוא. כן, איפה זה? תחילת הושע, הושע א' ד', כי עוד מעט ופקדתי את דמי ישראל, כן, בישראל נרצחו כל בית אחאב, על בית יהוא. אז המרצח זה יכול להיות אחאב, זה יכול להיות יהוא שישמיד את ביתו של אחאב, תואר ששניהם יכולים להתהדר בו. אז ראיתם מה זה? הוא שולח פה מישהו להסיר את ראשי, שימו לב, כבוא המלאך, סגרו הדלת, אל תתנו לו להיכנס, ולחצתם אותו בדלת, תעקבו אותו, וגם אם הוא ירצה לשבור את הדלת, אל תפתחו בשום, תקררו ארונות כבדים ושימו על הדלת וכו'. למה? הלא כל רגלי אדוניו אחריו. אני שומע גם את מלך ישראל כבר רץ אחריו לעצור בעדו, אז תעקבו אותו 2-3 דקות, 5 דקות, וככה אני אמלט מגזר הדין. עודנו מדבר עמם, כן, עוד אלישע אומר להם מה עתיד להיות, והנה המלאך יורד אליו להורגו, ויומר המלך, זה לא כתוב, אבל בהמשך נראה שזה כן מתבאר כך, והמלך רץ אחריו, והמלאך הרי נבלם בדלת על ידי זקני העיר, והמלך אומר למלאך, הנה זאת הרעה מעת השם, זה לא אלישע, אלישע לא השם, עזוב אותו, אל תוריד לו את הראש, מה אוכיל לאדוני עוד, כאילו, איבדתי כל תקווה, הוא אומר, הרי זה לא יעזור לי שאני אוריד את הראש של אלישע, כי הרעה היא מעט השם, ואני לא יכול לא לחלות את פני השם, ולא לייחל לתשועה מעט השם. עכשיו, למה אני תולה את זה, שהמלך אמר את זה ולא המלאך? כי בסוף הפרק, סוף פרק זין, אז כתוב שם, שהמלך ירד, כן, פסוק י' ז' בפרק הבא, כאשר דיבר איש האלוהים אשר דיבר ברדת המלך אליו, גם את זה עוד לא למדנו, שאלישע אומר לשליש שאתה תראה בעיניך ומשם לא תאכל, אז הנה המלך ירד מיד אחרי המלאך, וכנראה שהמלך הוא זה שאמר את המשפט, אומר אותו למלאך, הנה זאת הרעה מאת השם, מה אוכיל לאדוני עוד, אבל בכל אופן אלישע הוא לא צד בעניין, אז תחזור הביתה. רואים את ההפכפכות הזו אצל מלך ישראל עצמו.
טוב,
איך הם יצאו מהמצור זה נראה מחר, אבל כנגד מה אוכיל להשם עוד, שזה ייאוש מוחלט, אז לא נסיים בנימה כל כך אופטימית, אלא מיד אלישע מתנבא ואומר, מחר תהיה תשועה גדולה, מחר שערי התבואה יהיו בזיל הזול, מלך ישראל מיואש לחלוטין, ואלישע דווקא פה מנבא איזה נבואה כזו של, של תשועה גדולה וקרובה שעתידה לבוא. טוב.